ובכן, מהי הקדושה? זה לא דבר פשוט, אנחנו חייבים להגדיר לעצמנו מהי הקדושה, ולא רק בגלל שהקדושה והקודש וכל ענייני קידושין תופסים מקום מאוד מאוד מרכזי בחיינו, גם בחיי האדם מישראל וגם כמושג אוניברסלי כללי. המושג של הקדושה ידוע והוא אחד מהגורמים הפעילים ביותר בעולם האנושי, ולכן עלינו להגדיר מהי הקדושה. וכאן הפיתוי האינטלקטואלי הוא להגדיר את הקדושה אך ורק מהבחינה הפורמלית, כלומר מבחינה של ההלכות, ובזה אנחנו נמלטים מדיון עצמותי בקדושה. הגדיל לעשות זאת פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שסבר שכל העניין של הקדושה אינו אלא רשימה של דינים. הביא לשם כך את המשנה המפורסמת, 10 קדושות הן, ארץ ישראל, מהי קדושתה, שמביאים ממנה ביקורים ושתי הלחם. מהי קדושתה של ירושלים, שאוכלים בה קודשים קלים, וכדומה. כאילו שההלכות הם רק בעצם גדרות פורמליים, ללא יחס אל המהות. כן, זו תפיסה, אפשר לומר, קיומית לעומת מהותנית, אם ירצה להשתמש במושגים של ימינו. וכאן אני חושב שהאינטואיציה הבריאה, התורנית, מבינה שהדבר הזה הוא שטחי, איננו נכון. הרי אי אפשר לומר שהכבוד שאני חש כלפי ההורים שלי מצטמצם אך ורק בהלכות של מאכיל ומשקה, מכניס ומוציא, אינו יושב במקומו. כל הדברים האלה הם תולדה של הכבוד המהותי שאני חייב לחוש כלפי ההורים. אותו דבר גם ואהבת לרעך כמוך, זה לא רק מעשים שאני מחויב, זה מתחיל קודם כל מחוויה פנימית בלב של אהבה, והאהבה הזאת מחייבת הלכות. אותו דבר לגבי הקדושה. וכדי למלט אותנו מן הטעות הזאת, מצאנו בתנ"ך שתי תופעות היסטוריות מאוד מעניינות. האחת, מות נדב ואביהו בחנוכת המקדש, והמעשה של פרץ בעוזה בהעלאת הארון מקריית יערים אל ירושלים. בשני המקומות האלה אנחנו רואים שאנשים שלא חטאו, או על כל פנים שחטאם היה מינורי, שילמו בחייהם. והשאלה היא, מדוע? עד כדי כך שעל הפסוק של ונקדש בכבודי שנאמר על בית המקדש, אומרים חז"ל שכאן הקדוש ברוך הוא בישר למשה על מות נדב ואביהו, כאילו שזה חלק מהתוכנית של השראת השכינה במקדש. אז יוצא לפי זה שנדב ואביהו אינם רשעים. אותו דבר לגבי פרץ בעוזה, כתוב וייחר לדוד על כיפרץ השם פרץ בעוזה. מה זה וייחר לדוד? כי הוא ידע שזה לא על פי מידת שכר ועונש. אז למה זה קרה? זה קרה כדי לקבוע פעם אחת ולתמיד שהקדושה איננה בלוף. הקדושה היא דבר מציאותי, וכיוון שזה מציאותי, זה גם יכול לעלות בחייו של אדם. מובן שאנחנו לא נכנסים עכשיו לחשבונות של הקדוש ברוך הוא על מותם של הצדיקים, אבל הממשות של הקדושה היא דבר שהתורה רצתה להדגיש אותו. וכאן אנחנו נחפש במקרא עצמו איפה התורה דיברה על הקדושה. מפורסמת הפרשה, פרשת קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. שוב, אם אנחנו חוזרים אל טעותו של פרופסור ליבוביץ', שסבר, אמר פעם משפט פרובוקטיבי כדרכו, אמר, שלושה אמרו אותו הדבר, והם קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק, ששלושתם אמרו, כל העדה כולם קדושים. ברור שהדברים האלה אין להם מקום כלל וכלל. אם כבר אנחנו נחפש מה הרב קוק ורבי יהודה הלוי אמרו, הם אמרו שכל העדה כולה קדושה. כלומר, האומה כאומה היא קדושה, וזה מפורש בספר דברים. כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך. האומה כאומה, הנשמה הכללית היא כבר קדושה. אני כפרט צריך להתעלות, אני צריך להתקדש, ולכן קדושים, כל אחד ואחד מכם, תהיו כיעד. אבל המציאות הקולקטיבית היא קודם כל של קדושה כללית. מתוך כך אני מגיע אל הקדושה הפרטית שמתעלה אל הקדושה הכללית. אבל עדיין לא הסברנו מהי אותה קדושה. הכתוב אומר לנו רמז, קדושים תהיו כי קדוש אני. איזה מין דבר זה? אם הקדוש ברוך הוא קדוש, מדוע זה מחייב שגם אני אהיה קדוש? אלא כביכול, אם אנחנו ננסה לנתח מבחינה ספרותית את דברו של הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לנו, אני הקדוש היחיד. אבל אני בודד. אני רוצה לצאת מן הבדידות שלי. לא נשאל פה שאלות תיאולוגיות. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לצאת מהבדידות, אני זקוק שגם אתם תהיו קדושים. ואז נוכל לשחק ביחד. נוכל להיפגש. אם ככה התקדמנו, אנחנו מבינים שהקדושה היא מצב שבו יש יחס בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. וזה דבר שבדרך כלל לא קיים. אנחנו, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים דרך מסכים. המסכים האלה, מסכים של טבע, מסכים של תודעה, הרבה הרבה מאוד מסכים מבדילים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שלא לדבר על האבונות, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. אבל כאשר המסכים האלה מוסרים, אז אנחנו במצב של יחס בלתי אמצעי של קדושה. הייתי משתמש כאן בביטוי שהרבה להשתמש בו הרב צבי יהודה קוק, פגישה. תמיד הוא היה פותח את השיעורים שלו על פרשת השבוע, למור, בפרשה פלונית, אנחנו נפגשים עם דבר השם הבא אלינו דרך סיפור זה או אחר, או מצווה זאת או אחרת. אם ככה, אנחנו כבר מתחילים להתקדם. בקדושה יש יחס ישיר בין הבורא לבין הנברא. נשאלת השאלה, האם זה אפשרי? אם אנחנו מסתכלים, וכאן אנחנו צריכים לחזור אל הראשית, הפעם הראשונה שבה מוזכר הפועל לקדש בתורה, זה נאמר לגבי היום השביעי, לגבי הזמן. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. זאת אומרת שיש קדושה בזמן. יש גם קדושה באדם. ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש נפשות קדושות. ומה עם מקום קדוש? אז ההוגה היהודי אברהם יהושע השל טען שקדושת המקום ביהדות היא סוג של פשרה. כאשר התברר שעם ישראל נוטה עדיין אל האלילות, וזה התברר במעשה העגל, אז לא הייתה ברירה, אלא להשלים עם הנטייה המעין פגנית של העם, ואז לאפשר גם קדושת המקום ונצטוונו על מקדש, על מקום קדוש. הדברים האלה שוב הם טעות, אבל אני מזכיר אותן בגלל שהן טעויות מצויות. הקדושה של המקום מוזכרת כבר מיד אחרי מתן תורה. מזבח אדמה תעשה לי בכל המקום אשר תזכיר את שמי אבוא אליך וברתיך. מדובר על מקום. אחרי חטא העגל יש גם שכלול של קדושת המקום. אבל צריך להבין, הקדושה של המקום היא האתגר האמיתי של האמונה המונותאיסטית. אם אתה מאמין שהשם אחד, אז הוא נמצא בכל. ואם יכולה להיות קדושה בזמן, היא חייבת גם להיות קדושה באדם, חייבת להיות גם קדושה במקום. זה חלק של, יש חלק אינטגרלי של אמונת הייחוד של היהדות. אבל בואו נתקדם קצת. בפרשת בראשית נאמר, ויברך אלוהים את וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. זה היום היחיד שבו התורה מציינת שהקדוש ברוך הוא לא מתערב. ולא רק שהוא לא מתערב, לא נאמר שיש סיום ליום הזה. לא נאמר אחרי אשר ברא אלוהים לעשות ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. לא נאמר. זאת אומרת שלפי הפשט של המקרא, הסיפור המקראי מספר לנו שהקדוש ברוך הוא הכניס את האדם ואת ההיסטוריה כולה במסגרת שאפשר לקרוא לה היום השביעי. אנחנו עדיין בתוך היום השביעי של הבריאה. והמגמה, המטרה של היום השביעי של הבריאה היא להגיע לקדושה. ואז אנחנו יכולים לצפות שבבוא הזמן יאמר ויהיו קדושים. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. ואז יתחיל היום השמיני. היום השמיני, כלומר יום שבו, כלומר מצב נפשי שבו יש קשר ישיר בין הבורא לנברא ללא מסכים, ללא הסכנות שיש גם בעשרת המסכים. אז כך שאפשר לומר, אנחנו בתוך ההיסטוריה של היום השביעי, והמגמה, המטרה של היום השביעי היא להגיע לקדושה. איך מגיעים לקדושה? אז יש בשביל זה כל התורה והמצוות. אבל יש גם מקום לקודש, וזה ועשו לי מקדש. אומר רש"י, מה זה מקדש? בית של קדושה. מקום שבו הפגישה הזאת היא אפשרית. טוב, אבל האמת היא שיש פה קושי. התורה מספרת לנו שהיום השמיני התחיל. ויהי ביום השמיני, כך כתוב בספר ויקרא, פרק ט' פסוק א'. אלא שאנחנו מבינים שבתוך המקדש אנחנו כבר נמצאים ביום השמיני. כלומר, אם אתה רוצה לדעת איך ייראה העולם כשהוא יגיע אל היום השמיני, תיכנס עכשיו למקדש. שם יש דגם, יש מין שגרירות של היום השמיני בתוך עולמנו. אבל כאשר אתה יוצא מן המקדש, אתה יוצא מן היום השמיני וחוזר אל היום השביעי. וזה מסביר דבר מאוד מעניין. אנחנו בעצם רואים שהמקדש מדי פעם חרב. מדוע? משום שהקדושה היא גוף זר בעולמנו. וכל גוף זר שנשתל בתוך איזשהו אורגניזם, מדי פעם נדחה, מדי פעם יוצא מן המסגרת. ואז זה מסביר מדוע המקדש גם משנה את צורתו. אנחנו מתקדמים במהלך ההיסטוריה לקראת היום השמיני דרך מקדשים שונים. המשכן, ואחר כך בית ראשון, ואחר כך הבית השני, ואחר כך הבית השלישי, ואחר כך הקדושה מתפשטת בעולם כולו. מה שאנחנו מבינים מכאן זה שהקדושה היא מושג עצמותי עצמאי. והוא שונה ממושג קרוב לו, מושג הטהרה. התלמוד אומר, על השולחן הטהור, כתוב בתורה שהשולחן צריך להיות טהור, מכלל דעיקה טמא. מזה אנחנו לומדים שהשולחן יכול גם להיות טמא, ולכן הוא צריך להיות בנוי באופן שיכול לקבל טומאה. לעומת זה, לגבי הקדושה, לא מצאנו הפך לקודש. אל תגידו לי חול. חול זה מקום שבו הקודש חל. כן? ולכן גם הקודש עצמו הוא חולין לעומת קודש קודשים. וקודש הקודשים גם הוא חולין לעומת קודש קודשי הקודשים, כך אומר הרב קוק באורות הקודש. כך שבקדושה אנחנו פוגשים את היש העצמותי העומד בפני עצמו. וזה מה שספר הזוהר אומר על המילה קודש. קודש מילה בגר מהו, כלומר דבר שעומד בפני עצמו. ואף על גב דהיות סתר תמירה, למרות שהוא מצד אחד סתום, תמיר. עם כל זה, התפשט פשיטו מיני לתיתה ויקרה קדושה. יש התפשטות שיוצאת ממנו בעולמנו והיא הקדושה. אז כך שאנחנו מדברים על הקודש ועל הקדושה, אנחנו מדברים על ההשתוקקות שלנו למצב שבו אנחנו נחזור לחיות חיים מלאים ועוצמתיים ועצמותיים כאחד.